מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלמה פולק ואורי כהן, המביאים את קולות השידור עליכם. בשבוע קודם שוחחנו עם אנשים שסובלים מפוסט טראומה, וזאת בעקבות אסון האוטובוס. היו כמה מאזינים שניסו להיכנס לשידור אך ללא הצלחה, ואני מזמין אותם לנסות את מזלם בתוכנית הזו. בשבוע שעבר רציתי לשוחח על נושא חשוב, אך כאמור סדר היום קצת השתנה בעקבות האירועים השונים, ולכן השבוע נדבר בין היתר על הנושא החשוב שאני רוצה להעלות בפניכם. לפני שאתחיל את הנושא, אני רוצה לתת לכם את המספר טלפון שלנו, בכדי שאם תרצו לעלות לשידור, תעשו זאת בשלב הזה, כי אחר מכן כבר הקווים תפוסים וכבר אין מקום. 039-039-039 זה מספר הטלפון שלנו. שלומי פולק רואה את השיחות, עונה להם ומביא לי אותם לשידור. 039-039-039 תוכלו לעלות לשידור בכל נושא שקשור בבריאות הנפש ולשאול ואנסה להתייחס. אתם יכולים לפנות אלינו בפקס ב-036-16-44 77 או בחלונית הודעה לשידור באפליקציה ובאתר של רדיו קול חי 93 ו-92 FM, חלונית הודעה לשידור. אתם כותבים, אנחנו רואים את זה ונשתדל לענות. אז אם אתם רוצים להתקשר ולעלות לשידור, 039-039-039, תעשו זאת בזריזות, כי יש לנו רק מקום כל שבוע לכמה מאזינים יקרים שרוצים לעלות לשידור. ועכשיו אני אגש לנושא לשמו התכנסנו השבוע. כשהתיישב מולי הבחור, עליו אני רוצה לספר לכם, הוא היה נראה בחור ישיבה רגיל לחלוטין. חליפה, כובע, דיבור ישיבתי, עדיין לומד בישיבה ואפילו ישיבה טובה, ובכל זאת היה לו סיפור משמעותי שהביא אותו אליי. כשפתח את פיו, הוא דיבר בעיקר על הקושי בהחלטה בנושא שידוכים. הוא נפגש שוב ושוב עם הצעות שונות, ובסוף לכולם הוא אומר לא. בהמשך השיחה, כשהוא עוד דיבר ככה עוד ועוד, הבנתי שאין לו שום קושי בקבלת החלטות בכל מיני נושאים, ובוודאי לא בנושא של שידוך. יש לו בעיה הרבה 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 יותר קשה. הבנתי שאין לו שום כוונה ושום יכולת להינשא. ובכל זאת הוא נפגש ונפגש. ואז אני מנסה להבין ממנו, ככה בפינג פונג של שיחה, שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה, אז למה אתה נפגש אם אין לך כוונה להינשא? אם אין לך יכולת להינשא? או אם זה לא בתוכנית שלך, אולי כן יש לו יכולת? בכל מקרה, התשובה שהייתה לו זעזע קצת את נימי נפשי, אבל אחרי כל מה שראיתי ושמעתי בחיי, אז טוב, נו, נאנחתי. עוד אחד, מה לעשות? אבל מה שזעזע אותי ביותר, שאלתי אותו, תגיד לי, איפה ההורים שלך נמצאים בתוך העניין? והדבר הזה היכה אותי בתדמה, וזה הנושא החשוב שאני רוצה לדבר עליו. לעתים הילדים שלנו מתמודדים או נמצאים בכל מיני מקומות וצמתים ודילמות ושאלות ותסכולים בחיים, ואנחנו כהורים בכלל לא נמצאים שם. אני מוצא את עצמי לעתים אחרי שאני מדבר עם נער או נערה שבאים אליי ומבקשים את עזרתי, אני מוצא את עצמי מתבקש על ידם. בוא תפתור לי חלק מהבעיה. את הבעיה אולי לא נוכל לפתור. אבל אני נושא על גבי את נושא ההסתרה. אני נושא על גבי את החיים הכפולים. אני נושא על גבי את העול, את המאמצים של לחיות בשקר. אתה יכול אולי לתווך את זה להורים שלי? אתה יכול לנסות לשוחח איתם רק כדי שאני, הדבר הזה ירד לי מהלב שאני חי בשקר גמור מולם. ואני שואל אותם, למה אתם צריכים אותי? מה מהות הקשר שלכם עם ההורים שלכם? איפה ההורים שלכם נמצאים? ומכולם אני שומע את אותה תשובה. לא יודע. אין קשר. לא יודע, אין קשר, לא יודעת, אין קשר. אבל מה זאת אומרת? החיים שלכם מעוררים מיליון נורות, אלפי שאלות. מה, ההורים לא, ממש לא שואלים? ואז מגיעה התשובה עוד יותר עצובה שאני אפילו לא יכול לענות אותה בשידור. אבל שאלת השאלות, איפה ההורים נמצאים בקשר עם הילדים? ועכשיו נגיד את זה בצורה חיובית. איך אנחנו יכולים לבנות קשר אמיץ עם הילד שלנו, עם הילדה שלנו, בכדי שכל דבר שקורה להם בחיים, עובר עליהם בחיים, מתסכל אותם, יש להם שאלות, דילמות, ספקות, מחשבות, עירורים, קשיים, שהם ישתפו אותנו. שאנחנו ההורים נהיה השותף הראשון והברירת מחדל לפנות אליהם. למה הילד צריך לפנות אליי שאני אנסה לתווך את הבעיה שלו להורים? אני מבין שילד, נער, נערה, שיש להם איזשהו קושי משמעותי מהסוג שאותו בחור סובל ממנו. הוא פוחד, הוא חושש לשתף את ההורים. אני יותר ממבין את זה. אבל החשש הזה נובע מעצם הבעיה שאין קשר. כי אם יש לך קשר טוב עם אבא ואתה יודע איך אבא ואמא יגיבו לקושי, לשאלה, לתסכול, לבעיה, אתה לא תפחד כל כך. כי אתה יודע למה לצפות. הפחד נובע אצלנו כשאנחנו לא יודעים איך ההורים יגיבו. משם נובע הפחד שלנו. משם נובע החשש. ולכן השאלה, איך אנחנו מייצרים קשר בריא, יעיל, תועלתי? איך משאירים את הצינור הזה, שדרך אגב, היה פעם פתוח? רק הוא נסתם. הוא התמלא באבנית, בחלודה. איך משאירים את הצינור הזה פתוח מול הילדים? שכשלילד יש בעיה שהוא נתקל בה בגיל בגרות 17, 18, 19, 20, 21 והלאה, אנחנו ההורים נהיה ברירת המחדל לפנות. שאנחנו נהיה הכתובת, אנחנו ההורים. איך עושים את הדבר הזה? מאזינים יקרים, בכל פעם אני מזדעזע מחדש, ואני מדבר גם אליכם, הנערים והנערות, וגם אליכם ההורים, כי קשר הוא בין שתי קצוות. ובמקרה הזה שאין קשר, הקשל נמצא לעתים בצד אחד, לעתים בצד שני, ולעתים בשני הצדדים. מזינים יקרים, 039-039-039, זה המספר שלנו למי שרוצה לעלות לשידור. לשאול בכל נושא, היום התוכנית היא פתוחה, בכל נושא של בריאות הנפש, אני אנסה לתת קצת טיפים בנושא של קשר עם הילדים, קשר ולא קשל מול הילדים. אם אתם רוצים לכתוב לנו בפקס 03-616-4477, וכן אתם יכולים לכתוב בחלונית הודעה לשידור באתר ובאפליקציה, ואנחנו בעזרת השם נשתדל לענות לכם. אנחנו נצא לאתנחתא מוזיקלית, מקבץ פרסומות, ומיד נשוב.
וחנוך היא מדברס על ליבו רק ספוסי אונורויס וכוי לא לא ישומע וחנוך היא מדברס על ליבו רק ספוסי אונורויס וכוי לא לא ישומע דילה-לה-לה ברס על ליבו רק ספוסי אונויס וכוי לא לא ישומע וחנות היא מדברס על ליבו רק ספוסי אונויס וכוי לא לא ישומע
עם הרב אריה מונק. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול. סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
אתם מוזמנים לפסח במופתה, נופש בריאות למדרין עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופתה 03-964-1555 ותחזרו מפסח בריאים יותר.
אקוודוקט, גם לכם מגיע חופשת מהדרין וברמה גבוהה. התקשרו עכשיו תמר נופשים 077-5100-355, נופש נשים דלת דבב באדר ב' ושבת הגדול 077-5100-355.
החודש הזה זה קורה, אירוע הנשים הגדול בתולדות העיר חולון יוצא לדרך. המופע המצליח שהחיינו של האומנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיע לעיר. בהמשך הערב מופע סטנדאפ המיטב של מאירה רפאלי וביילי דייץ', ערב של פעם בחיים. האירוע יתקיים ביום חמישי 28 בפברואר בשעה 8 בערב באולמי בית שטיינברג, רחוב גבעת התחמושת חולון. כרטיסים מסובסדים ב-35 שקלים ברישום מוקדם 052-968-6088 052-968-6088.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש רוחני מעצים עם האמנית הרבנית חדווה לוי בקברי הצדיקים שבצפון. רשב"י הקדוש רבי מאיר בעל הנס, תפילת השלה הקדוש ועוד. יומיים מלאים של סדנאות העצמה ותפילות לכל הישועות. מופע מוזיקלי מדהים מלא שמחה וריקודים. המסע יתקיים עם ירצי השם ביום שני כף עד כף א' אדר א' במלון ציפורי בכנרת וריה, הכולל ארוחות גורמה, ספא מפנק. התקשרי עכשיו 052-780-899 052-780-899.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
היי ילדים, חשבתם שתצליחו לגנוב ולא יתפשו אתכם?
מצאתי אותם בבקתה שלי מנסים לגנוב חבלים.
זה לא נכון, לא ניסינו לגנוב, רובי נפל למלכודת והיינו צריכים חבלים.
כל פעם הם גונבים מדברים אחרים.
חבורת תרי"ג עכשיו בחנויות, נמנועים חייגו
0722-796666.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו כמובן לפני למאזינים שכבר ממתינים לנו. לילה טוב למאזין הבא.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב ומבורך. מה שלומך?
ישר כוח, ברוך הוא, ברוך השם, תמיד טוב בכל מצב, נודה לשם.
איזה יופי.
כל טוב נשימה ונשים.
טוב שאלית לשידור.
כל נשימה נשימה, תעלה לי.
כן, מה...
מדבר איתכם, קודם כל לטכנאים, מכל אלה שמשתדלים לעלות ולזכות אותנו, לשוחח ולהחכים ולהתחכם, להחכים תרתי משמע, ואנחנו צריכים בעברית להתפלל עליהם, שיהיו בריאים, שלא יצא תקלה תחת ידם.
אמן.
וידכם.
אמן.
עכשיו, מדבר איתכם סבא קרוב לגיל 70.
עד 120. נו, אם אתה סבא זה משמח.
תלמיד לומד את תורה כבר יותר מ-40 שנה.
נו, איזה זכות יש לנו. עכשיו
פה, בוא להגיד לכם, מאיזה רקע אני מדבר בקיצור, כדי שאחרים גם יוכלו לדבר. עד לפני 5 שנים הייתי רואה טוב. כלומר, 65 שנה ראיתי, הייתי מחנך.
כן.
הייתי, עסקתי בפסיכולוגיה קצת, למדתי עבודה סוציאלית. התחלתי ללמוד תורה מלפני 40 שנה.
וואו.
חזרתי מקורות. עכשיו. עכשיו, שם זיקה אותנו לפני 16 שנה לנכדים. עכשיו בואו נראה, אני רוצה להגיד לבני גילי, תרתי משמע גילי מבחינת הגיל, גם גילי שמחתי, ואחי בני ישראל, מי שנכנס מרמים בשמחה, רוצה להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נותן לנו פירות נפלאים, זה הצאצאים של צאצאים. זה דבר ש... זה מעין גן עדן עלי אדמות. כאשר אתה יודע לקחת את זה באור הנכון, בהשקפה הנכונה, ובצורה שאתה זורם עם הנכד, עם הנכדה, על מנת להיות לו חבר, לחבר, ידיד, ואתה משתף אותו בחוויות שלך, ואתה יושב איתו, זוכל איתו על הרצפה. אני רוצה להגיד לך שאני הולך מתגלגל עם הנכד או נכדה שלי על הרצפה. משחק איתו עם משחקים שלו, יורד לרמה שלו, כלומר, ואחר כך קם, מתודד, ואז כמובן הילד כבר הוא יודע לשמור מרחק, וצריך הרבה הרבה להתפלל. אני רוצה להציע להורים אלא גם לסבים וסבתות. להורים אני מציע שסבים וסבתות מדברים איתכם בעניין חינוך, אני הייתי כזה ואני הייתי כזה, לקבל את זה כעצה.
לשמוע כן. בכל הסבא והסבתא.
הסבא שאתה מבין כביכול יותר, או סבתא שאתה מבינה יותר, ללמוד מן הבנים ומהנכד, מהבן, בת, חתן, כלה, את המאוויי ליבם, איך הם מתמודדים, כי דור שלנו ודור שלהם זה לא אותו דבר. הרב דיאמן שליטה אמר פעם, יש הבחנה תהומית בין ילד הראשון, ילד השני, ילד השלישי. ילד הראשון שלו לא קנה לו אופניים. ילד השלישי שלו, החברה שלו, היו צריכים אופניים, הוא קנה להם אופניים.
נכון, בהחלט. תראה, אתה יודע, זו נקודה מאוד מעניינת של מה שאתה אומר, כי לפעמים אנחנו רואים סבים וסבתות שכביכול מתערבים להורים, כלומר לילדים שלהם, בנושא של החינוך ילדים. זאת אומרת שסבא יכול לבוא לבן ולהגיד לו, תשמע, אתה מתנהג ככה וככה עם הילד שלך, וזה לא בסדר. והילדים מתלוננים ואומרים, כאילו, אבא, בוא, תן לי לחנך את הילדים כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה מבין, כי בסך הכל זה ילדים שלי. עכשיו, איפה הבעיה? הרבה פעמים הבעיה נובעת כשזה פוגע בזוגיות. בוא נאמר שיש לך בן, ואתה נותן עצות חינוכיות לבן שלך בקשר לילדים שלו, לנכדים שלך, ואשתו מתעצבנת על כך. ואשתו כאילו אומרת לו, מה אבא שלך מתערב לנו בחינוך? אתה יודע, כל מיני דיבורים, ראינו מה יצא מהחינוך שלו, וכל מיני כאלה דיבורים. ואז הסבא צריך להיות חכם, ואיך אומרים, לקחת צעד אחד אחורה, לדעתי, ולהבין שעדיף לו לא להתערב. עדיף לו להתערב. אתה מסכים איתי?
אני מסכים באלף אחוז, לא 100%. כיוון ש אנחנו צריכים להבין, באמת, אני לא בא עכשיו לשפוט או לדון, אני מתאר תמונת מצב. אנחנו רואים למשל אמא שלי, כן? הייתה צנועה, הייתה הולכת עם כיסוי ראש ובגדים צנועים ביותר, ובגדים שלנו, מכילה אם אפשר להגיד, בגדים שלנו
לא מכבדים, הייתה תופרת, לא מכבדים את הלובשים.
היא הייתה תופרת לנו בגדים הפנימיים, לא קונה מבחוץ. ארוכים, ארוכים רחבים, צנועים ביותר.
כן, היום זה, גדלתי, זה דור אחר. עצוב.
אני גדלתי, קניתי בחנויות.
כן.
עכשיו, התבגעתי, לא קונה בחנות, אני קונה ארוכים. אתה מבין, הרב?
בטח, בטח.
אם נדבר על הלבוש.
כן.
אנחנו, למשל, הבת שלנו, או הקלה שלנו, בעל האוהל, שהיא תלך עם כיסוי או פאה, בצורה זו או אחרת.
כן,
הכל בגדר הלכה.
ברור, ופה יש ניסיון מאוד גדול, פה יש ניסיון מאוד גדול להורים. אני רוצה להגיד לך משהו ונסיים, כי יש לנו עוד מאזינים. את יודע, פעם אחת ביקשו את הצעתי על אבא אחד שמאוד היה מתערב בחיים של הילדים הנשואים שלו. הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד, באמת תלמיד חכם גדול, אבל מה לעשות, זה היה חולשה שלו. וביקשו ממני לדבר איתו. אז אני שאלתי אותו שאלה כזאת, אמרתי לו, תראה, אתה תלמיד חכם גדול, תענה לי תשובה לשאלה שאני שואל אותך. כתוב בתורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. שאלתי אותו, מי מצווה על הציווי התורני הזה? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. על מי הציווי? על הילד שעוזב? הרי ילד שעוזב עוזב מאיזשהו מקום, נכון? אז על מי הציווי? רק יש הרבה רעשים על הקו, אם אפשר ככה להירגע עם הטלפון. הלו? הלו? נפל מהקו. יש לנו את האיש על הקו?
הנה, אני פה.
או, יופי. אז זאת הייתה השאלה שלי אל התלמיד חכם, ואמרתי לו, הוא לא ידע בדיוק לענות לי, הוא ענה כל מיני תשובות, בתכלס, אני אמרתי לו, תראה, לבן יש מצווה לעזוב, אבל אם אבא שלו מחזיק אותו ולא נותן לו לעזוב, מה הבן יעשה? הוא לא יכול לקיים את המצווה. אז מה החלק של האבא? החלק של האבא זה לפתוח את היד ולעזוב את הילד. לתת לילד לעזוב, כי זאת המצווה התורנית. התורה מצווה את הילד לעזוב. אז אתה אבא לא יכול להחזיק אותו, כי אם אתה תחזיק אותו, הילד לא יוכל לעזוב. אז הוא לא יוכל לקיים את ציווי התורה. האבא הזה הבין טוב טוב את הרמז שלי. אמרתי לו, תראה, אתה צריך לתת לילדים שלך לעזוב. לאפשר להם לעזוב. זאת המצווה שלך. ברגע שאתה תאפשר להם לעזוב, ולהתחתן ולהקים את הבית שלהם, אתה קיימת את המצווה שלך, ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. ובאמת הוא תלמיד חכם, והוא קיבל על עצמו שלא להתערב, ובאמת לא להתערב יותר. אז אותו דבר בחינוך הילדים. לא צריך לא להעיר, לא לקלות. אתה יודע, אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא. הלב יכול לכאוב לנו,
משפט...
אבל לא מעבר לזה.
הרב.
כן, משפט סיום.
משפט אחרון.
כן.
סיום הוא כזה, הסבא, סבתא, הרבה להתפלל, חינכנו את הילד, את הבן, את הבת, הבאנו אותו לגיל מסוים, התבגר, תן לו להתמודד, יש בורא לעולם,
בדיוק,
ומנהיג את כולם,
בדיוק,
ואנחנו נתפקידנו להתפלל, ואם ישאלו אותנו, נגיד מה דעתנו, זהו.
יפה.
זה יגרום הרבה לשלום בית.
כל הכבוד, כל הכבוד, תודה שעלית לשידור, החכמת אותנו הרבה, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו אומרים שלום למאזין הבא, שממתין על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום וברכה.
אני רוצה לפנות דווקא לשאלה שקשורה לבחור שדיבר מקודם, בחור ישיבה.
כן.
או בחור בן 70, שהוא נשמע די מסכים. רציתי לשאול, הוא דיבר על... דבר על זה שאדם שעוזב את הבית, דיברת על זה שעוזב את אביו ואת אמו, ודבק בבשר אחד מבט מהאישה. רציתי לדעת לגבי זה שהילד מחנך אותו, אז אני צריך להתנהג כביכול לשחרר אותו, ומה העניין, מדובר גם על הילדים, כמו בזוגיות, כי ביכול הילד אני צריך לעזוב אותו, לא ללחוץ אותו, מה, לא לחנך אותו.
באיזה גיל? תראה. בוא נעשה קצת סדר. התורה מצווה אותנו, כשילד הוא קטן, לחנכו במצוות. גם כשהוא לפני גיל מצוות, לפני גיל 13, התפקיד של ההורים זה לחנך ילד למצוות ולהראות לילד דוגמה אישית. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. מגיע...
מה קורה שבצד השני, ובצד השני לא נותנים לך, או שיש התנגדות?
מה זאת אומרת יש התנגדות?
התערבות כמו, יש התערבות מצד הסבא, הסבתא, כמו שאמרת לו, שהוא לא צריך להתערב.
אז שם, תראה, תמיד צריך לנהוג בחוכמה. אני מדבר רגע על הטבעי לפני שיש לנו אתגרים. בלי אתגרים, הורים צריכים להוות דוגמה אישית ולחנך את הילד למצוות עד גיל חינוך ועד גיל בר מצווה. גיל חינוך מתחיל ממתי שילד נולד, אנחנו מחנכים אותו ומראים לו, והוא מברך בלי שהוא חייב, והוא מקיים כל מיני מצוות, והוא קורא קריאת שמע ומודה אני, וככה לאט לאט כל פעם מוסיפים דברים בשביל שכשהוא יגיע לגיל 13, אז לא ייפלו עליו הדברים ככה בבום כל תרי"ג המצוות, אלא הוא כבר יהיה מורגל ומחונך להם. זה ברגיל. עכשיו, אם חס וחלילה יש אתגר, יש התמודדות עם סבא שמתערב ומפריע בחינוך, אנחנו יכולים לראות את זה לפעמים במשפחות שבן עשה תהליך של חזרה בתשובה, והאבא עדיין לא, והאבא מנסה ככה, הוא רוצה קשר עם הנכדים, כי הלב אוהב, ויש שם אתגר מאוד גדול, כי הקשר של הסבא שאינו שומר תורה ומצוות עם הנכדים, לעתים יכול להיות קשר מורכב. אי אפשר להגיד לסבא, אל תאהב את הנכדים שלך, אין דבר כזה. אי אפשר להגיד לסבא, אתה לא רואה את הנכדים שלך, כי זה נכדים שלו. צריך מאוד 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 בחוכמה הדדית, ובכבוד הדדי. הבן צריך לכבד את אביו, והסב צריך לכבד את בנו, ולאפשר לבן לחנך את הילדים כפי הדרך שלו. עכשיו, אני לא ראיתי בשום מקום שמלחמה שם עובדת. זה עובד רק עם כבוד הדדי, עם קבלה הדדית. הסבא צריך לקבל את הדרך של הבן, ולהשתדל לזרום עם הדברים. לא לגחך על נושאי כשרות, והפרדה, ובשר וחלב, ולימוד תורה. שמעתי כבר וראיתי כל כך הרבה בעניינים הללו, ואני אומר, רק כשיש כבוד הדדי, אפשר לצלוח את את הדברים הללו.
אז אתה, אז איך אני פה, איך פותרים את הבעיה הזאת שאתה למשל בתור אבא רוצה שהבן שלך ילמד תורה, יתקרב לתורה כדי להתחזק, הרי שהבן מתחזק, גם האבא מתחזק.
Mm-hmm.
אפילו שהוא, בוא נגיד שהוא לא צדיק, אבל הוא עמוק בתורה ושומר מצוות והכל, אז הוא רואה את הבן שלו מתחזק, זה מחזק אותו יותר, רואה אותו נחלש. אתה מתחיל קצת זה.
נכון.
מתחיל לרעש אותו, מתחיל להיכנס לעצבות.
נכון.
במצב כזה, איך אתה פותר את הבעיה, גם עם האישה וגם עם החמה נגיד, שזה אותו ראש יוצא בדרך כלל. אתה רואה שהאבא מהצד השני, הסבא הוא כן שומר מצוות וכן עושה, אוהב תורה ולומד תורה קם בבוקר עם הנץ להתפלל והכל. והאימא לא. האימא היא כביכול נגד, זה לא כיסוי ראש ולא שמלה ולא...
תראה. אני...
זה מה שמקלקל פה את הילד.
אז תראה, בוא נגיד לך, יש באמת מורכבות מאוד 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 גדולה. לעתים בן זוג אחד, אחד מבני הזוג, זו האמירה נכון, אחד מבני הזוג מתקדם יותר מהשני. אם יש אהבה והכל הולך בכבוד הדדי וכל אחד מכבד את הדרך של השני עוד לפני החזרה בתשובה. זה לא קשור לחזרה בתשובה, כי בני זוג שמכבדים אחד את השני, אז גם כשמגיע צעד שהוא מאוד 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 משמעותי, כמו חזרה בתשובה, שזה ממש שינוי הרגל חיים, יאמרו אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות שמדובר אפילו במשהו של מגבלה, עבורם, אז אפשר לצלוח את זה בכבוד. אני יכול לומר לך שישנם אנשים שבוחרים להתגרש בטענה של אני התחתנתי איתך או אני התחתנתי איתך חילוני, ואני לא מעוניינת להיות נשוי לאדם חרדי.
כן,
ולכן כן, אנשים...
זה התשובה. זה התשובה של הסיפה.
כן, אז אני אומר כן. ש...
הוא שוטל את המילים האלה.
יפה, אז לעתים אין ברירה, ואם מצליחים לחיות בכבוד, אז צריך לחיות בכבוד שכל אחד מכבד את השני. אבל אם חס וחלילה מתחיל שם הדברים שאנחנו קוראים להם, אתה יודע, להכעיס. למשל, אם האישה התחזקה במצוות והגבר לא, או להפך, ורוצים להתחיל לשמור אפילו על הקפדה בנושא של הפרדה של בשר וחלב. וצד אחד לא מקבל את הנושא הזה, ובכוונה לא שומר ולא מכבד את ההפרדה הזאת, אז שם צריך לעשות שאלת רב, מה עדיף לעשות? האם באמת לפרק את הבית? לתת לזמן לעשות את שלו? ישנם הרבה פתרונות, וישנם רבנים שמתמחים בזה, שזה מה שהם עושים. הזכירו פה את הרב דיאמנט ואת ישיבת נתיבות עולם. ישנם באמת רבנים שעסוקים בסוגיות האלה, והם כל מקרה לגופו, אין פה הוראה כללית. כי האחריות...
יש רבנים שמתעסקים, יש רבנים שמתעסקים, נכון, רק אם התחום שלהם זה זה. וכל רב יש לו את התחום שלו שמצווה עליו משמיים, אפילו מקובלים גדולים
בדיוק. שמוכרים אז מה שצריך לעשות, בעולם. כל בן אדם ש...
למצוא את אותו אדם.
בדיוק. כל בן אדם שימצא את הרב שלו, כמו שכתוב במסכת אבות, עשה לך רב וקנה לך חבר, כל אדם צריך שיהיה לו רב שיכריע בשאלות הכבדות משקל האלה. תודה שעלית לשידור. לילה טוב לך. אנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. הלו.
הלו.
כן.
שלום, תודה. עלה יותר לתוכנה טובה מאוד, מעוין. יש לי כמה שאלות, יכול להיות שתי שאלות בבת אחד.
בבקשה.
שמר. אמרת שיש צריך קשר בין הורים וילדים, אז קודם כל אם נסתם הקשר סתם אם הילדים רואים שהבאבא שאין לו חסר ביטחון עצמי ולא יכול לעשות ההחלטות, זה גם גורם נסתם הקשר שהם רואים שהם לא מרגיש טוב לשאול ולא מרגיש את הביטחון העצמי של האבא, זה לא, זה מגיע לפנים, לא מרגיש את זה, מרגיש את זה. אז לא, הם לא מרגישים טוב לשאול, זה קיבל התשובה.
אני רוצה לחזור
גם. שני, את אמרת שהחינך במצוות מגיעים בגיל 9-13-14, אז מה יהיה אחרי שיש ילדים כבר נשוי, יש כבר ילדים בקבישים וגדול, קטנה, וגם כן קטנים, אז איך יכול לתקן?
טוב, אז בוא נענה על ראשון, ראשון ואחרון, אחרון. אני רוצה רגע רק לבדוק איתך שהבנתי את השאלה הראשונה שלך. אתה בא ושואל, אם הילד לא מרגיש שאבא שלו הוא הדמות המספיקה בשבילו, בשביל לענות לו תשובות. זאת אומרת שהאבא הוא לא פיגורה, הוא לא, אין לו חוט שדרה, הילד מרגיש שהאבא חלש, שהאבא חסר ביטחון עצמי, ולכן הוא כאילו מרגיש שהאבא שלו זה לא הכתובת לפנות אליו בשאלות. זה מה ששאלת?
נכון.
אז תראה.
השאלה שאיך האבא צריך לקבל קצון את הביטחון עצמי וקבל ההחלטות, וגם כן לשפר את הקשר עם ילדים.
כן, אז תראה. אני אגיד משהו שהוא קצת ישמע בתחילה קשה, אבל בכל זאת אני אומר אותו. לא כל אבא או כל אמא הם הקוס תה של הילדים שלהם. אתה בוודאי מבין את זה, כי אני מבין שאתה דובר אנגלית, it's not my cup of tea.
נכון.
זאת אומרת, לא כל ילד חייב שהאבא שלו יהיה הכתובת, כי לפעמים האבא באמת הוא לא כתובת, או לפעמים... הורים בהתנהגות שלהם גורמים לילד שהוא לא ירצה לדבר איתם. אני אתן דוגמה. בתחילת החיים תמיד הקשר של ילד עם הורים זה קשר טבעי. זה קשר אינרנטי, הוא פנימי, הוא מובנה בנפש הילד, שכשיש לו בעיה הוא רוצה אבא או אמא. זה מה שההלכה קוראת סמוך על שולחן אביו. אבא מפרנס אותו, אבא נותן לו, אמא דואגת לדברים הגשמיים שלו. ההורים באופן טבעי הם הכתובת. לפעמים קורה שם איזשהו סתימה בצינור, שהילד מנסה לקבל תגובה מההורים, וההורים, בוא נאמר, מאוד כעסו או צעקו על ילד, או שפטו אותו, או דנו אותו, או התייחסו לא בצורה יפה. ואז הילד בוחר לוותר על ההורים ככתובת ראשונה בשביל לפנות. ואז הילד או מחפש את התשובות אצל החברים שלו ברחוב, שזה מאוד מאוד עצוב, או שהוא לוקח אופציה אחרת, שהוא מוצא לו דמות רבנית בישיבה, או איזה אברך, והוא הופך כאילו לאבא הרוחני שלו. אוקיי? כי האבא הביולוגי כבר שרף את עצמו אצל הילד. וזה דבר שאנחנו רואים שקורה בדור הזה הרבה, לכן יש הרבה ילדים שהם off the דרך, כי הילד מרגיש אבא שלי לא מבין אותי, אבא שלי סתם שופט אותי, צועק עליי, יורד עליי, לא מבין את הדור הזה, וההורים מנתקים את עצמם מהילדים, וזה מאוד עצוב. בדור הזה צריכים להיות מאוד חכמים עם הילדים, מאוד חכמים. אני לא חושב שצריך להסכים לכל דבר, בוודאי שלא.
זה 100%. אתה מאה אחוז, אבל לפעמים ההורים גם כן מבין את זה 100%, אבל לא יכול להעביר למסור את המסר, כמו שצריכים מבינים את זה, אבל מתי זה...
אז הם צריכים גיידנס, הם צריכים מישהו שייתן להם הוראות, מישהו שייתן להם הדרכה וליווי. הרבה פעמים אנחנו...
יש אנשים משכנים, או הם תלמידים שלהם, בסדר, אבל מילדים עצמהם, יש להם נגיוס. זה אכפת להם לרפא בעד, דברים אחרים אכפת להם, בשביל תלמידים שהם מבטרים, אבל בשביל הילד שלי, איך נורא ככה, זה אכפת להם יותר.
נכון, אז אני אומר, תראה, הורים שמזהים שהקשר עם הילדים שלהם הוא קשר לא טוב, לא טבעי, לא חם, שהילד, הקשר שלו עם ההורים הוא רק קשר טכני. אבא תביא לי, שלום, להתראות, היי, ביי, צ'או. ואין שום קשר עם עומק, שילד יש לו לבטים, ילד מתקשה בחברה, יש לו בעיה עם חברוסה בישיבה, לבת יש דילמה איזה מקצוע ללמוד. אם הורה רואה שהילדים לא איתו, הוא צריך רגע לעצור ולבדוק איפה הרכבת הזאת נפרדה. למה הילדים לא איתי? למה אני לא הכתובת שלהם כאבא? ותמיד אם בן אדם יבדוק, הוא ימצא את הנקודה, ואם הוא לא מצליח לבד, הוא צריך לקחת הדרכה, בכדי שמישהו אחר מבחוץ ישקף לו ויראה לו איפה הוא לא משדר עם הילדים, על אותו גל, ולכן הילדים לא רוצים להיות, לבחור בהורים כאופציה ראשונה לשאלות ולדילמות, תסכולים. אבל הקשר הזה חייב להיות. אם אין את הקשר הזה, אחרי זה בהמשך החיים זה יכול להיות נורא והיום. ילד מתמודד עם דילמות אפילו של שידוחים, עם דילמות של קושי בישיבה, הוא רוצה לעבור לישיבה אחרת, הוא רוצה לעבור לחיזוק. אם אין לך קשר עם הילד שלך, אתה לא יודע איפה הוא. זה מאוד מסוכן.
נכון, אז מה כתובת של הדרך, איזה סוג?
זה יכול להיות או אנשי חינוך, או עובדים סוציאליים שככה מבינים את הדברים. זה יכול להיות אם יש מישהו צוות, בצוות של הישיבה, מישהו חכם שאפשר להתייעץ איתו. אבל זה דבר שצריך לעשות את זה soon as possible. זה... אם דוחים את זה ולא משקיעים בזה זמן וחשיבה, אז זה לא עובד. אני אתן לך דוגמה. היה איזה ילד אחד, פעם בחור, שאמר לי בצער מאוד גדול, למה שיהיה לי קשר עם אבא שלי? הוא כל היום לומד. כל מה שמעניין אותו זה לימוד תורה. גם בבין הזמנים, יש לו סדר יום של אברך כולל, הוא בכלל לא מכיר אותנו. כל הקשר שלו איתנו זה קשר טכני. אז למה שאני אתייחס אליו כמו אבא? כשבאתי לאותו אבא ואמרתי לו את הדברים בשם הבן שלו, אז הוא שאל אותי שאלה שזה מניפוליישן. הוא אומר לי, אז מה אתה רוצה, שאני אסגור את הגמרא וייצא איתו לטיול? אז אני עניתי לו, גם במניפולציה, אם לא תסגור עכשיו את הגמרא ותצא איתו לטיול, יום אחד אתה תצטרך לסגור את הגמרא וללוות אותו למקום יותר גרוע. יש מושג של ביטולה היא קיומה. אנחנו צריכים לפעמים... ביטולה היא קיומה. לפעמים ביטול תורה זה הקיום של התורה. ואנחנו צריכים to spend time, לבזבז את הזמן, להשקיע זמן עם הילדים, בכדי שיהיה קשר. ויש ילדים שצריכים את זה יותר, יש ילדים שצריכים את זה פחות, אבל אם רוצים קשר טוב עם הילדים, צריך להשקיע בזה זמן. בסדר? בקשר לשאלה השנייה שלך, אני אענה לך בקצרה. אם יש קשר טוב, אז גם ילד נשוי בא ושואל אותך שאלות, ואתה לא צריך להתערב לו בחיים בצורה אקטיבית, כי הוא יבוא וישאל אותך את השאלות. אני אגיד לך משפט שאמר לי יהודי אמריקאי כשהייתי בארצות הברית וחיתנתי את הילד הראשון שלי. אז הוא אמר לי שאמא שלו אמרה לו, מהיום תפתח את הארנק ותסתום את הפה. עם ילדים נשואים אנחנו צריכים לדעת לסתום את הפה. לתת להם את כל מה שיאפשר להם שיהיה להם זוגיות טובה, ומצד שני לא לדבר. לתת להם להיבנות לבד, לא צריך לא להעיר להם שום הערות, לא איך הקלה מתלבשת, מה היא עושה, מה היא לא עושה, זה לא עניין שלך. אוקיי? אז שוב, כמו שאמר הסבא קודם, הרבה תפילות, ואיך, כמו שאמרתי לך, תפתח את הארנק ותסגור את הפה. זה מה שאמרו לי לפני שחיתנתי את הילד הראשון. אוקיי? הרבה הצלחה. לילה טוב, לילה טוב. טוב, יש לנו פה עוד שאלה אחת שהגיעה בכתובים. יש כמה שאלות, אבל אני אספיק לקרוא אחת. אני חושב שיש כמה אפשרויות שיביאו את המצב הזה של קשר טעון בין הורים לילדים. הבעיה הזאת נובעת מטעויות של הורים. או כשילד היה קטן וחמוד וכל כך אהבנו אותו, ואז מגיע שלב שהילד מתחיל קצת לגדול ולהבין דברים, ואז אנחנו כהורים רוצים להתחיל לחנך אותו שישמע בקולנו. ואז מה שקורה שבאיזשהו שלב התחלנו להתנות את האהבה שלנו לילד לפי המשמעת של הילד אלינו. וילד הרבה פעמים לא שומע בקול ההורים, או כי לא כל כך הבין מה הם רצו ממנו, או שלא חשב שמה שרצו ממנו זה כל כך חשוב, או כי יצרו גובר עליו. ואז מפלס האהבה מתחיל לרדת בכל הפעמים שהילד לא שומע בקולנו. וזה בדרך כלל קורה הרבה, ולפי כמה שההורי ייקח את זה אישי, הוא פחות יאהב את הילד. בשל כך, טעות שנייה נפוצה של ההורים היא שהתגובה שלנו, לבעיות של הילדים שלנו, הרבה פעמים מתחילים בהתחת האשמות על הילד. במקום לגלות קודם כל הזדהות ואמפתיה לילד, אגם שאפשר בשלבים מאוחרים יותר להביא לתובנה של הילד את הלקח שיזהר להבא במקרה דומה וילמד מהטעות. אבל לא כתגובה ראשונית על כל פנים. אז אותו מאזין כותב לנו שכשהילד הוא קטן וחמוד ואנחנו ממש אוהבים אותו בלי גבול, אז אוהבים אותו בלי גבול. אבל לאחר מכן, כשהילד מתחיל להיות גדול וקצת לעשות לנו בית ספר, אז אנחנו כאילו מתנים את האהבה לילד בהתנהגות טובה, ושם נזרעים זרעי קצירת הקשר. זאת אומרת, שם הקשר והצינור מתחיל להיסתם. אתה צודק מאוד, אנחנו תם ולא נשלם, אני רואה שיש עוד הרבה מאזינים שרוצים לעלות לשידור, וגם כותבים לנו פה עוד הרבה, כנראה שהנושא של קשר בין הורים לילדים הוא נושא משמעותי, ננסה לחשוב איך אנחנו מביאים את הדברים בצורה יותר מסודרת ובמשנה יותר סדורה, ומעלים גם את כל המאזינים. תודה לשלמי פולק, תודה לאורי כהן שעשו את השידור, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, סליחה מכל אלו שלא הצלחנו להעלות אותם לשידור, ניפגש פה בעזרת השם גם ביום חמישי, ולא אגלה לכם למה, אתם תפתחו את הרדיו ביום חמישי ותשמעו, ובעזרת השם גם ביום ראשון. ליל מנוחה.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חיי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון. מדברים לכל אחד בתדר הנכון. קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד